אז אני מאוד מקווה שכל מי שהגיע לכאן היום והשקיע, בעזרת השם תצא עם כמה כלים איך להגדיל את ההכנסות שלה בעסק, בלי לעבוד יותר מדי קשה, וגם אם לא, לפחות היא מאוד מאוד תהנה, ותתחיל להיות מאושרת יותר ממה שהיא עושה. אז בואו אני אתחיל מלספר לכם איזשהו סיפור. סיימתי תואר ראשון במנהל עסקים, הייתי המון במרחב העסקי, מעל עשור, ניהלתי רשת אופנה, סין, טורקיה, מסעדה פרטית, נסגרה, נפתחה, וחמש שנים עבדתי במרכז לקידום זכיינות. מרכז לקידום זכיינות זה בעצם מרכז שגם מוביל אנשים לפתוח סניפים בזכיינות בצורת השכפול, אם זה קופיקס, אם זה ארומה, אם זה גרג, אז ליוויתי את הרשתות, ומצד שני ליוויתי זכיינים, כאלה אנשים שרצו לפתוח עסק ולא ידעו בדיוק מה הם רוצים לפתוח. ועבדתי שם המון שנים, האישה היחידה, החרדית היחידה, וליוויתי אנשים לפתוח מסעדות. מעולם לא הייתה איזה רשת המבורגרים שנראתה מאוד 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 מצליחה, היה לה המון המון סליפים, אבל מעולם לא יכולתי לאכול בה. למה? כי זה אף פעם לא היה בקשרות שאני אוכלת. מאז עברו הרבה שנים, אני התחתנתי, התחלתי לגור בבני ברק, ויום אחד אני רואה שלא נשאר שלט חוצות אחד בלי סמל ענק שלהם. ברוך השם, הגיעו לבני ברק בקשרות שאני אוכלת, עושים משלוחים, פרסומות, בתא דואר, מגנטים על הדלת, פרסומות, שלטי חוצות. אני אפילו לא יודעת כמה כסף הם הוציאו על השיווק הזה. אמרתי לבעלי, איזה ערב אחד טוב, די מזמינים. עכשיו, כשאני מזמינה, אז אני מזמינה. זה אומר הכל. גם את הסוג הזה וגם את הסוג הזה וגם צ'יפס כזה וגם צ'יפס בטטה וגם 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 וגם. וסוף סוף עשינו הזמנה, אני חייבת לטעום על מה אני מכרתי כל השנים האלה. עוברת חצי שעה, והבטן מקרקרת. עוברים 40 דקות, והם לא מגיעים. עברה שעה וחצי, דופקים בדלת. מגיע שליח, מפקיד בידי את המשלוח. הלחמנייה, לא טריה. הצ'יפס בטטה, שבחיים לא טעמתי, הוא לא מבושל. ושכחו את הסכום. זה מותג. על מותגים כאלה אני לא הולכת לדבר היום, בסדר? אני רוצה להפסיק לדבר על מותגים בתור מותג שעושה גרפיקאית, כי את זה כל אחת יכולה לעשות, וכל המרבה הרי זה יצא יותר משובח. אני רוצה לדבר איתכם היום על משהו אחר. השיווק, יש הרבה מאוד דרכים למכור, ואני לא הולכת לדבר היום על הדרך למכור לפעם הראשונה. בגלל ששם יש המון המון דרכים, ולכל עסק זה נורא נורא שונה. אני יכולה לבוא ולהגיד, תעשי פרסומת, אני יכולה לבוא, תעשי ניוזלטר, אני יכולה לבוא, לכל עסק צריך להתאים את זה. אני רוצה לדבר על משהו אחר. בעצם ברגע שאני פותחת עסק, אז השיווק שלי מתחלק לשתיים. 90% מהיועצים העסקיים וכל מי שאתם מדברים איתו, וכשאתם בעצם רוצים לפנות למישהו ולהגיד, אני רוצה ללמוד איך להביא עוד לקוחות, על מה כולם מדברים? על איך להגיע ללקוח הראשון. נכון? זאת אומרת, בואו תלמדו אותי איך אני ממקדת, איך אני משווקת, איך אני מגיעה. מה שאנשים מפספסים זה שרוב השיווק ומה שעושה עסקים חזקים, יציבים, שנשארים לאורך זמן, שמפסיקים לשווק באיזשהו שלב ומתחילים לחיות, זה בעצם עסקים שאחרי שמישהו חווה אותם בפעם הראשונה, הוא ממשיך להיות לקוח שלהם, והוא ממשיך להמליץ עליהם, והוא ממשיך לצרוך מהם, וזאת עבודה שהרבה מאוד שוכחים. אני רוצה לספר לכם על הבת שלי. לפני שנה בדיוק, נולדה תינוקת. וככה ישבתי לי בבית שבועיים אחרי הלידה, שבוע לפני ליל הסדר, מה לי ולקניות, מה לי ולניקיונות, כולי בהלם. היא לא ראשונה, אבל עדיין ככה לא קל להתארגן. אמרתי, טוב, סך הכל הילדים לא ערומים, יש מה ללבוש, לא כזה נורא, אז לא נורא, נעבור את הפסח בלי בגדים חדשים, מה קרה? לא קרה כלום. אני יושבת לי בבית, בעלי מעלה לי פרוספקט, שבפרוספקט הזה יש בעצם המון 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 בגדים, יש המון בגדים יפהפיים, ממש מהז'ורנל, דברים מהממים, במידות, בגוונים, בצבעים. אנחנו 3 ימים לפני ליל הסדר, אמרתי, טוב, מה ננסה? אם אני אתקשר והוא יצליח לבוא והוא טוען שהוא עושה משלוחים, מי יעשה לי משלוח יומיים לפני ליל הסדר? ננסה. התקשרתי אליו בבוקר, אני אומרת, שלום, עונה לי איש נחמד. אני אומרת, אני רוצה לעשות הזמנה, אכפת לך, יש סיכוי שתצליח לפני ליל הסדר להגיע? הוא אומר לי, כן, האמת שהיום בערב אני בבני ברק. אמרתי, באמת, ואתה תביא לי את כל הדברים? אמר לי, כן. עשיתי הזמנה, לא פריט ולא 2 ולא 3, אני מדבר איתכם על עשיתי קנייה. ובערב מגיע אליי בן אדם, נכנס אליי הביתה, ככה עם כל עסקים, מוציא לי את כל הדברים, במקום אני אומרת, רגע, זה לא עמידה שלי, אני רוצה להחליף, הוא החליף לי, סגרנו את העסקה, וזה, יצאתי עם כל מה שאני אוהבת ועם כל מה שאני מרוצה, אני באה תוך כדי, אני אחת שיודעת לתחקר ויודעת לחפור, אז ככה שאלתי אותו, מה מתברר? מתברר שהייתה לו חנות בדרום תל אביב, והוא היה מספק להמון המון חנויות, נמאס לו להחזיק הוצאות קבועות, הוא החליט שהוא שם את הכל בבגאז', מוציא פרוספקטים, מוציא בוואטסאפ, וככה הוא משווק, והוא בעצם הבעלים, הוא היצרן, הוא הגזרן, הוא הנהג, הוא עושה את הכל. בעצם עומד מולי הבעלים. ערב ליל הסדר, אין אף אחד, אני והוא ובעלי בחדר שזה לא מעניין אותו, ואני באה וכמו כל ישראלי טובה, או מה אני אומרת לו? מה אני אומרת לו? נכון, תשמע, עשיתי קנייה גדולה, אפשר הנחה? מה עונה לי אותו בן אדם? שהוא היצרן, הוא הגזרן, הוא הספק, הוא הנהג. מה הוא עונה לי? שקל אחד לו? רעיון. מה הוא עונה לי? אה? נותן לי מתנה קטנה, מה עוד? זה כבר אחרי הנחה. הוא אומר לי ככה, תראי, אני רק עובד במותג שלי. אם היית נכנסת לאתר שלי עד לפני שבוע, היה לי 10% הנחה. פעם הבאה, בחג הבא, אל תפספסי. מי שקונה דרך האתר, מקבל 10% הנחה. איזה חוויה הייתה לי? מכובדת. שמה? הוא מישהו חזק, הוא לא מתגלגל, כן, מה עוד? פעם הבאה, זאת אומרת, הוא כבר מגייס אותי להיות שליחה שלו בפעם הבאה. האם אני חווה שהוא חפר, מתגלגל, אני יכולה להוביל אותו, אני יכולה לנהל אותו, או שאני עומדת מול מותג? יפה. אז על זה אני רוצה לדבר איתכם היום. מותג זה לא בן אדם. וכאן אנשים עושים טעות. מותג זה משהו שחזק ממני, מותג זה משהו שנמצא מעליי, מותג זה משהו שאני בעצם מתנהלת לפי הקודים ולפי הנהלים ולפי הדברים שהוא מייצר. אני רוצה רגע שנדבר על המחקרים הכי גדולים בעולם בתחום המותגים ובתחום החברות, תעבירי בבקשה, בתחום המותגים ובתחום החברות. אנשים פועלים בעצם הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על לקוחות שלנו ושואלים אותנו מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים? מה את עושה? טיפולי גוף נפש. מה את עושה? מטפלת. מה את עושה? כן? מעצבת פירות. מה את עושה? אדריכלית. זאת אומרת, אנחנו, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מה שאנחנו עושים. אני רוצה לדבר איתכם על מה היה קורה לו היינו חיות 200 שנה אחורה. לפני 200 שנה היה אדריכלות, היה טיפולים, היה נגרות, לא בטוח. עשו מחקר על החברות הכי גדולות בעולם, איך הן מדברות ומה גורם למישהו להישאר הרבה שנים במשק, לעומת עסקים שקמים ונופלים וקמים ונופלים וקמים ונופלים וממשיכים להתגלגל, וגילו משהו מאוד מעניין. בחנו את חברת אפל, מה גורם לאפל להישאר אפל. ובעצם מה שהם אומרים זה ככה, אני אגיד לכם את זה בשני דרכים ואתם תגידו לי מה יותר חזק. אני חשתי איתי. אנחנו מייצרים מחשבים מעולים על ידי מוצרים מדויקים ידידותיים למשתמש, ואנחנו קוראים תיגר על כל מה שחדש. עצרו. מה בעצם הם אומרים? אנחנו מייצרים מחשבים מעולים, כולנו מכירים, מי שמשתמש אז לא מחליף, ומי שלא מחליף אז יודע שאין להם תחליף. באמת המחשבים שלהם מעולים. האם יש עוד מחשבים מעולים בעולם? כן. הם מייצרים מוצרים מדויקים ידידותיים למשתמש. מצוין, זאת אומרת שהיום משתמשים בטכנולוגיה כזאת, ואיפשהו שם, בתאילנד, בישראל, בעמק הסיליקון, מישהו מייצר משהו שהוא יותר נוח למשתמש, ואז אנחנו בעצם מתחילים תחרות. תחרות של מחיר, תחרות של זה, ואז בסוף הם גם אומרים, אנחנו קוראים תיגר על כל מה שחדש. עכשיו בואו תראו איך אפל מדבר, איך נשיא אפל, ביל גייטס, עמד על הבמה ומה הוא אמר. כשהוא בא והציג בעצם מה זה אפל ומה הם עושים, הוא אמר, אנחנו קוראים תיגר על כל מה ש... סטיב ג'ובס, סליחה, תודה, צודקת. אנחנו קוראים תיגר על כל מה שחדש, אנחנו קוראים תיגר על כל מה שחדש, על ידי מוצרים מדויקים וידידותיים למשתמש. מה אנחנו עושים? מחשבים טובים. מה חשתם? מה היה ההבדל? הוא התחיל מהלמה. איך את הרגשת? אני לא שאלתי מה הוא עושה, הוא עשה את זה טוב. הוא לא מתחרה עם אף אחד. לא מובילים אותי. הקודם יותר חזק? מישהו עוד חושבת שהקודם יותר חזק? תכף נדבר. מה? שנייה. ה-DNA שלהם, של אפל, זה בעצם מה אני עושה ולמה אני עושה. זאת אומרת שאם אותו אדם היה גר לפני עידן המחשבים והוא היה קיים לפני 200 שנה, יכול להיות שהוא היה אקטיביסט. יכול להיות שהיה עושה מהפכה. הוא לא מייצר מחשבים, זה רק התוצר שלו. מה שהוא מייצר זה הוא כל הזמן בודק איך לחדש ואיך לרגש את השוק. זה בעצם המנוע שלו. זה למה הוא עושה את מה שהוא עושה. כל אחת מאיתנו, אם אנחנו מתחילות לבדוק בעצם מה אנחנו עושות, אם אנחנו נשארות רק ברובד החיצוני של השיווק, של מה את עושה, אז אני מטפלת ואני מטפלת ואני מאמנת ואת מטפלת ואני מאמנת עסקית והיא יועצת עסקית ואנחנו נשארות בעצם במקום הזה. אבל בסופו של דבר כל אחת מאיתנו שקמה בבוקר ומחליטה שהיא יוצאת לפרנס, יכול להיות שהיא לא חייבת לעשות את זה, נכון? הרי הכי טוב, מה, הלוואי ויכולתי להישאר עכשיו בבית ולגדל את ילדיי באיזה אידיליה, אני אישית לא, יש לי, ניסיתי. כל אחת מאיתנו בעצם היא פועלת מתוך משהו פנימי שהוא קיים בה הרבה לפני שהעסק שלה היה קיים. הרבה לפני שהיא התחילה לעשות את מה שהיא עשתה. ואם אנחנו עכשיו נאלצות לצאת לפרנס, אז בכל מקרה כל אחת מאיתנו תעשה את זה שונה. וגם אם אני ומישהי התאומה שלי, שאין לי, תתחיל לעשות בדיוק את אותו העסק, זה אף פעם לא יראה אותו דבר. על זה אני רוצה לדבר איתכם היום, על המיתוג הפנימי הזה שבסופו של דבר הוא בא למגנט את הלקוחות כדי שאנחנו נעבוד פחות קשה. אנחנו הרבה פעמים כשאנחנו מדברות עם אנשים, או עם, כשאנחנו משווקות, כשאנחנו מוכרות, כשאנחנו מספרות, אנחנו תמיד נשארים איפשהו בקרחון. כשאנחנו קרחון אנחנו לא מגנט, אנחנו הופכות להיות לתחרות כמו שיש חנות, ובסופו של דבר הדבר היחיד שמעניין אותי זה איפה יותר זול, איפה המטפחת יותר זולה. זה רובד לא תקין של עסק, מזה עסק לא יכול לחיות, כי כל מה שנשאר שם זה קניבליזציה של מחירים. מישהי כאן חוותה את האמרה, אני רוצה, נורא חשוב לי שהיא תסגור, אז אמרתי לה את המחיר ורק רציתי להוריד לה כדי שהיא תסגור. מישהי חוותה את זה פעם? לא. מישהי, מה? יש לי שאלה, את אדריכלית, נכון?
ואני יועצת נגישות, ובנגישות אנשים חפשים את החתימה שלי מבחינתם שהם לא ינגישו בכלל.
אין בעיה, כאן אני לא אדבר איתך על זה, אבל יכול להיות שהמשפח השיווקי שלך צריך להיות שאני אתן את המשהו שגם ככה יש לכולם, ואז שם אני אעשה את זה במחיר טוב, אבל בסופו של דבר המוצר המרכזי שלי, למה יבואו דווקא אליי, הוא משהו אחר. שכל אחד ש... יש מישהי שפתחה עסק והתחילה לא מהכי זול? את רוצה לספר לי רגע על זה? מה את עושה? מורה להתעמלות טיפולית. איך הגעת לזה? מה גרם לך לא לקחת את המחיר הכי זול? וכשאת דיברת עם אנשים, האם חווית התנגדות של זה יקר? מצוין, תודה. זאת אומרת שמה שאת אומרת זה בעצם ככה, אני יצאתי לשוק מתוך איזשהו צורך שהשוק קרא לי. אני החלטתי ואני הבנתי במה אני טובה וביררתי את זה. אני ידעתי שיש לי מתחרים יותר זולים ואני החלטתי באופן מודע לקחת מחיר שהוא יותר יקר. אבל היה לי כזה ביטחון שגם אם מישהו אמר לי זה יותר זול, זה אפילו לא משהו שהשיח את דעתי כי הייתה לי תשובה חדה וברורה. הבעיה מתחילה כשאין לי תשובה חדה וברורה וכשאני נשענת אך ורק על המוצר. אני רוצה רגע לדבר איתכם על המוצר שלנו. אם אני עכשיו רוצה לצאת לפרנס, יש כאן מישהי שלא אכפת לה מה לעשות, העיקר להביא כסף הביתה? שמה? הייתה לי סדנה שמישהי אמרה לי, יעל, כל מה שאת מדברת זה נורא נורא יפה, אבל בינינו, הרי בינינו אני בכלל לא רוצה לעבוד, ובינינו, אני בכלל רוצה לעשות דברים אחרים, אני רוצה להישאר בבית, ואם לא היו מכריחים אותי ולא הייתי חייבת, אז לא הייתי יוצאת לפרנס, ובינינו אני אעשה כל מה ששווה לי הכי הרבה כסף. אמרתי לה, מצוין, אז בואי נעשה דמיון מודרך. אני עכשיו מכניסה אותך לחדר אטום, בחדר חשוך. אני נותנת לך לשבת שם כל יום רק 7.5 שעות. את מקבלת 20,000 שקל בראשון לחודש באופן קבוע. כמה זמן תחזיקי שם? אפילו לא שעה. לא, לא, היא צריכה לעשות כסף. חדר אטום, חושך, 20,000 שקל. כמה שעות? זאת אומרת, הרי כל אחת מאיתנו בסופו של דבר יוצאת בגלל שיש לה משהו פנימי שבוער בה לצאת ולעשות, ואם אנחנו לא נתחבר לשליחות הזאת, אנחנו תמיד נשאר ברובד המאוד מאוד מאוד נמוך. את כבר יוצאת לעבוד, את כבר יוצאת לפרנס. תהני מזה. כואב לי כשבא אישה ומתחילה להגיד, אני עושה ואני לא נהנית, ורק תגידי לי איך להביא עוד לקוחות, ורק זה ורק זה. אני אומרת, לא, קודם כל, את לא יכולה להגיע לגינה ולהסתובב עם פרצוף חמוץ ולהגיד, כן, את יודעת, קשה, קשה. ליביתי מישהי מאשדוד. מישהי מאשדוד הגיעה אליי, היא מייצרת בגדים, ובזמן האחרון, קשה, קשה, אין עבודה, קשה, כולם הולכות לצעירות, כולם הולכות למקומות אחרים, וכל מי שפוגשת אותה בגינה, היא שואלת אותה מה העניינים, את יודעת, פעם היה יותר טוב, אבל טוב, ככה זה, הצעירות תופסות. מי תרצה לתפור אצלה, שים לה? אם עכשיו היא באה ומתקשרים אליה ואומרים שלום, אפשר להגיע, והיא אומרת, לא, יש לי היום בערב חתונה, לא, יש לי היום זה, איך אני ארגיש? מה? מה? אין לי לדבר. אני רוצה לדבר איתכם על למה אנחנו עושות את מה שאנחנו עושות, כי בלי זה אנחנו באמת לא יכולות להתחבר ללקחת יותר כסף, ללהיות בטוחות. עשו מחקר וגילו שכשבן אדם מדבר, וזה לא משנה אם זה בטלפון, וזה לא משנה אם זה פרונטלי, וזה לא משנה אם זה בשיחת מחירה, בפגישת גינה, החלוקה של הקשב והמסרים שאנחנו מקבלים מהבן אדם הם מתחלקים. 7% זה המסר שאת אומרת. את יכולה לבוא אליי, אני אכתוב לך את השיחת מחירה הכי מפוצצת, שכל מי שתגידי לה, פשוט תקנה. רק מה, זה רק 7%. כי מה יש מעבר ל-7%? 23% זה האינטונציה איך את מדברת. את יכולה להגיד, כן, תשמעי, כן, לא, אני עושה ממש מצוין, אני אבוא, אני אעשה לך תסרוקת מצוינת. כן, זה יחזיק הרבה זמן. ואת יכולה להגיד, תבואי, אני אעשה לך תסרוקת מצוינת, זה יחזיק הרבה זמן, ועדיין זה רק 30%. מישהי יודעת מה 70% הנותרים?
זה נראה לי
70% זה השפת גוף. 70% זה שפת גוף. שפת גוף עוברת דרך הטלפון. עשו ניסוי ולקחו אנשים מעבר לקו הטלפון, סגרו, ולאחד אמרו תחייך, ולשני אמרו אל תחייך. האם שמעו את החיוך דרך הטלפון? כן. זאת אומרת שה-70% זה בעצם החיבור שלכם לשליחות. זה לא משנה, מכירות את המעצבנות האלה שהם רק היום נכנסו לשוק, שהם לא באמת טובות, כי את ראית העבודות שלה וכאילו אימאלה, והיא לוקחת כסף, והיא סוגרת עסקאות, והיא גונבת לי לקוחות מתחת לאף, ואני 20 שנה בשוק. כל עבודה שלי, כל מי שעבד איתי, ממש מרוצה. מכירות את אלה? קרה לכם? ההבדל, לא קרה לך?
לא, אמרתי לא קרה, אבל זה...
מוכר.
אבל
אצלי
כשאני
שומע
מישהי
שמדברת בשכנות,
אני יודעת, זה עושה לי
תחילה. לא אמרתי, אני יודעת. אני אף פעם לא מדברת על להתחבר. את לא העיקר. את לא העיקר. כשאנחנו מדברות על שיווק, כשאנחנו מדברות על מחירות, אם את תתמקדי בעצמך, ואני שומעת אין סוף אנשים שמדברים אני ואני ואני, אני אעשה, אני אתן, ואז אני אפגש איתך, ואחר כך אני, מה שהבן אדם השני קולט זה? לא הבנתי כלום. כשאנחנו מדברות על לקוחות, כשאנחנו מדברות על מחירות, אנחנו לא מעניינות. הבן אדם בא אלינו, אם אני חשובה, אז הוא יבוא לשתות איתי קפה, כי אני נחמדה, שאני אפגש בחתונה. אבל אם היא חשובה, אז היא תבוא אליי רק אם אני אתן לה את מה שהיא צריכה. ומתי היא תדע שאני נותנת לה את מה שאני צריכה? כשמדברים עליה, כששומעים אותה. אני רוצה רגע שנחזור על המקום הזה. כשאת מתחברת לשיווק שלך, מתוך שליחות, מתוך זה שאני לא עושה את מה שאני עושה, אני מוכרת כאן ערך יותר גדול ממני. אני מכירה, שתינו מכירות בן אדם שקוראים לו דוד חזן. ודוד חזן ואשתו פתחו עסק שקוראים לו ריסטארט. הם כותבים ספרים, הם נותנים הרצאות בעצמה, הם אנשים מקסימים, ויום אחד הוא מגיע איתי לפגישה עם עניבה. ומה רקום על העניבה? הסמל שלו. התיק שלו, של הג'יימבוד, איזה מדבקה יש לו על זה? ממותג. עכשיו, כשאני אמרתי לו, תגיד לי, אתה רציני? אני אחד ש... אין לי בעיה להגיד. אז הוא אומר לי, אני רק עובד פה. אני מעביר את המסרים. אחרי שאני אלך, המסרים ימשיכו לדבר. הוא התחבר למשהו, הוא כבר בכלל לא מתפדח. הוא כבר בכלל אין לו את ההרגשה הזאת. המטרה היחידה שהוא שם לעצמו מול העיניים, שכמה שיותר אנשים ישמעו אותו, שכמה שיותר אנשים יתקדמו, שכמה יותר אנשים יזוזו. אם זה בגלל שמישהו שמע אותו ומצטט אותו, מצוין. אם זה בגלל שמישהו קרא את הספר שלו, מצוין. אם זה בגלל שהזמינו אותו להרצאה, מצוין. כל אחת מאיתנו, ברגע שהיא תתחבר לזה, זה כבר לא יהיה מקום של אני מדברת על עצמי. אני מדברת על העשייה שלי. אני מדברת על המתנה שלי. אני מדברת על העזרה שלי. אין כאן אני בסיפור. את גם ככה עושה את מה שאת עושה, אז לפחות תהני מזה. לא עושים עסק כי צריך. לא עושים עסק כי קשה. לא עושים עסק כי צריך להביא פרנסה הביתה. כסף זה תופעת לוואי. של עזרה לאנשים. כסף זה נייר ירוק, אדום, צהוב, זה תופעת לוואי. אני לא קמה בשביל הכסף, מצד שני, בלעדיו אני לא יכולה. אני לא קמה בשביל לאכול, מצד שני, אם אני אוכל, אני קמה אולי בשביל להיות שבעה. כשאנחנו נתחיל להסתכל על הכסף הזה, הכל כך מיוחל הזה, לא בתור משהו שאני רוצה להשיג, אלא בתור משהו שאני צריכה לעבור דרכו, זה כבר לא ירגש אותנו, כי המטרה שלי התחייבת להיות יותר גדולה. את כבר עושה את מה שאת עושה. תעשי את זה כי זה כיף.
אבל כל המטרה שלי בעצם היא כסף.
האמצעי הוא כסף. בסופו של יום, את... בן אדם בא ולומד כל היום גמרא לא כי זאת המטרה. המטרה זה לא ללמוד גמרא. המטרה זה להתחבר לאלוקים. המטרה זה לחיות חיים של יהודי. הדרך לעשות את זה, זה על ידי פיצוח ולימוד של גמרא כל היום. בסדר? זאת אומרת, גם כסף. אני לא קמה בשביל הכסף. אני קמה בשביל לקיים בית של תורה. אני קמה בשביל שיהיה לי מה להלביש את הילדים. אני קמה בשביל הרבה מאוד מטרות. אני קמה בשביל להדר את השולחן. אבל הדרך, זאת אומרת, ככל שאני אעזור ליותר אנשים, ככל שאני אגיע, ככל שאני יותר משפיע, התופעת לוואי זה שיהיה לי כסף בבית. אם אני יושב בבית עם כל התכנים שיש לי בראש, ועם כל הידע, עם כל הניסיון, מה יקרה לי בחשבון בנק? ואם אני אצא ואני אכתוב ספרים ואני אעשה ניוזלטרים ואני אפיץ לאנשים ואני אמכור קורסים ואני אדבר בהרצאות, אז מה יהיה לי בחשבון הבנק? מתי הייתי יותר טובה לעולם הזה ומתי השפעתי יותר ומתי קידמתי יותר אנשים? כשהייתי וישבתי בבית ולא הוצאתי את זה חוצה או כשהוצאתי את זה חוצה? כשאני באה ואני מוכרת את השליחות שלי, אני לא מוכרת את זה בשביל הכסף או לא בשביל הכסף. ברור לי שעל הדרך, גם כשאנחנו עושות מחירות, אני תמיד מלמדת בסדנאות מחירה שלי כשאת רוצה לסגור, כשמישהי בא אלייך לחנות, אל תדברי איתה, אף אחד לא יוצא מהבית בשביל לקנות או לא לקנות. אין מציאות כזאת. אין נקודת קנייה. אם הייתי מציירת לכם עכשיו, אז הייתי אומרת, אני נמצאת פה, וכאן יש לי מעמד מחירה. זאת אומרת, אישה עומדת מולי, מישהי מדברת איתי, מישהי רוצה לקנות או לא רוצה לקנות, אבל היא לא באה בשביל זה. חוץ מאחוז מאוד קטן מאנשים שחולי נפש, ואני אומרת חולי נפש כי אני באמת מתכוונת לזה, ויש להם מחלת קניות שההרגשה, האדרנלין שמשתחרר להם בזמן התשלום הוא מטורף, חוץ מזה שאר האנשים הם נורמליים. ואם שאר האנשים הם נורמליים, אז אני הולכת לסופר לא בשביל לקנות. אני יוצאת לסופר בשביל שיהיה לי אוכל לבשל לשבת. אני יוצאת עכשיו לקנות סמלה, לא בשביל לקנות סמלה ולחוות את הקנייה, אלא כדי שיהיה לי בגד יפה ללבוש. נכון? יפה חדש. אני לא הולכת לעשות פאה בשביל לעשות פאה, כי אין לי מה לעשות ומתאים לי שהפאנית חופרת לי במוח עם הפן החם הזה בזמן שהילדים מחכים לי בבית. אני עושה את זה בשביל שיהיה לי אחר כך כיף להתלבש ולראות טוב. זאת אומרת, אם אני עכשיו מסתכלת על עצמי כאן, אז בואי, תני לי רק לגמור את הרעיון הזה. אם אני נמצאת עכשיו כאן, ומי שהיא באה לקנות ממני, אז אני צריכה לבטל את מעמד המחירה. אני תמיד אדבר איתה על איך היום שלה ייראה. אם אני עכשיו, תנו לי דוגמה. יועצת נגישות. את לא מדברת איתו על האם אתה רוצה לסגור או לא רוצה לסגור. אז מה אתה אומר? אז כן או לא? אז כן או לא? מצא ומתן? לא. מצוין. אחרי שאנחנו סוגרים בעצם אתה שולח אליי את התפסים ואז אנחנו מתחילים תוך חודש, יש לך את כל האישור. את בעצם כבר מובילה אותו לתהליך. אני לא מדברת עכשיו על כל תהליך המחירה כי זה באמת... חכי, לא, אז אל תקחי אותי לשם, כי זה ממש סדנה של איך אני עושה בתהליך המחירה, וזה משהו ארוך. אני מדברת על זה שבן אדם בא, איפה את במיינדסט? איפה את במיינדסט? אני מבחינתי באה ללוות, אני כבר, סתם דוגמה, כשדיברתי עם מי שדיברתי, אני לא דיברתי איתם, נו, אז מה אתם אומרים? אתם רוצים או לא? נו, אז אני אבוא או לא? אני דיברתי על מה אני אדבר עם הבנות, על מה אני אתן לכם, עם איזה חוויה אתם הולכות לצאת מפה, ודיברתי כאן כמעט עם כולם. אנחנו תמיד כשאנחנו מדברות, אם אני מוכרת כיסוי ראש, אני אדבר איתה על זה שזה כביס, אני אדבר איתה על זה שאחר כך יהיה לה קל, על זה שזה יתאים לה לבגדים, על זה שזה יהיה מגוון. כשאני עכשיו עושה, תנו לי עוד דוגמאות, מבשלת או שעושה קייטרינג, אז אני לא אדבר איתה על הקייטרינג, אני אדבר איתה על זה שיהיה לה מגוון ויהיה לה שפע, ואני תמיד רוצה בעצם לעבור לצד השני של השליחות, של המטרות, של היעדים, של לאן אני לוקחת את זה. אני רוצה לתת לכם עכשיו את הריבוע שעליו בעצם בנוי מותג. המותג בנוי על ריבוע שמורכב מארבע צלעות. הצלע הראשון זה כמו שאנחנו דיברנו, הניצוץ. הניצוץ זה מה שיש בכל אחת מאיתנו שהיא נולדה איתו, שזה מתנה משמיים, שאותו היא הופכת לעסק. ובגלל זה היא מבשלת ואני מייעצת ואת מהנדסת ואת מחשמלת. כל אחת מאיתנו יש לה... מה? כל אחת מאיתנו יש לה בעצם משהו DNA. מתי אני רוצה לפצח את ה-DNA שלי? כשאני רוצה להתחיל לשכפל את עצמי. עסקים שהם הצליחו בתחום הזכיינות והצליחו להיות מותג, זה אנשים, לא להיות מותג, אלא הצליחו באמת לשכפל את עצמם, זה אנשים שידעו להעביר את החוויה שלהם הלאה. אני ישבתי אתמול עם מישהי שיש לה אולפן, והיא רוצה להעביר, זאת אומרת, יש לה איזה משהו שזאת החוויה שהיא רוצה לייצר באולפן, וכמו להרבה מאיתנו יש קושי, אם אני עכשיו אני ועוצם ידי, ואם לא אני, אז מי לי? ואם אני אלך, ואם אני אלד, ואם אני אצא לנופש, רק אני, וברגע שאת רוצה באמת להפוך למשהו שהוא גדול ממך, אז את צריכה להתחיל לחשוב מה יקרה אם אני לוקחת עובדת. איזה ערכים אני רוצה ללמד את העובדת שלי? הערכים האלה, זה בעצם הערכים שאני מחוברת עליהם, זה הערכים שאני אדבר עליהם, זה הערכים שבכל שיחת מחירה ובכל מפגש עם אנשים, אנחנו משאירים רושם. מה זה רושם? מה זה רושם? איזה מילה זה בא? רישום. רישום זה אומר משהו שנחקק לי. אני תמיד מלמדת אנשים, תקחי לך שלוש ערכים שגם כשאת מדברת עם מישהי והיא כן סגרה והיא לא סגרה, בסופו של דבר את ממשיכה להדהד. זאת אומרת שאם עכשיו הערך שלי זה, תשמעי, העיקר שתזוזי ומשהו זה, גם אם היא לא סגרה איתי מבחינתה, מה זה? יעל, יעל זה משהו שזזים איתו. אם עכשיו מישהי מדברת על, 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 על פרקטיות, אז גם אם מישהו לא סגר, בעצם אני באה ואני מתחילה להדד את הערכים שלי. וככה אני מלמדת את האנשים שסביבי. הניצוץ וה-DNA זה משהו שכל מותג שרוצה להפוך למותג, שאנשים יהיו מוכנים לשלם לו יותר על זה, ולסמוך עליו, ולעבוד איתו, ולזכור אותו, אז הוא חייב לפתח את ה-DNA שלו, וההבדל בין מישהו שיש לו DNA, לבין מישהו שהוא מתגלגל, והוא עושה כי צריך, והוא נגרר, זה החלטה והתבוננות. אני רוצה לעבור לדבר הבא, הדבר הבא בריבוע, זה בעצם גבולות. אם אני הולכת עכשיו לסופר פארם, ואני אומרת לה, שלום, אני רוצה מאוד 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 את הליפסטיק הזה, בסדר? אכפת לך? יש לי רק 47 שקל. מחר אני אביא לך 3 שקלים. אפשר? כן. אין מצב. אם אני עכשיו באה למישהי ולאיזשהו עסק או איזושהי מסעדה שנסגרה ואני דופקת חזק בדלת, אבל אני מה זה רעבה, אני בבקשה, 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 תמרח לי רק משהו. האם הוא יסכים לעשות את זה? תלוי. אבל אנחנו מדברים על עסק שהוא... תחזרי אחורה. בסדר, כן, את יכולה... כשאנחנו בעצם מדברים על עסק או על מותג, מותג יש לו חוזה. מותג זה מישהו שהוא מנהל את העסק. הוא הזה שמעביר את הנהלים. הוא לא נגרר, לא קובעים, לא מבקשים ממנו, לא מתדיינים איתו, הוא לא פותח שיח על כל לקוח. מותג זה מישהו שיש לו אמירה. מישהו רוצה לתת לי דוגמה לבן אדם שהוא מותג? אני לא רוצה שנסתכל גבוה ונדבר על קוקה קולה, ונדבר על סופר פארם, זה גבוה לי, כאילו. אני רוצה לדבר על אנשים שהם מותג. אתם יכולים אפילו להביא את סבתא שלכם כדוגמה. מה? מה זה? גדי פולק, מה מותגי בו? מי זה גדי פולק? תגידי, מה זה משנה מה אני יודעת? את חשובה, מה? צייר. מה את יודעת שהוא יסכים לעשות ומה לא? מה? קומיק זה יותר ה-DNA. אני רוצה שתדברו איתי על אנשים שחוויתם מהם גבול. הסיפור ש... כן. נו. לא, תענו לי על מה שאני שואלת. אל תיתנו לי שמות של מותגים. כן. מי? רמי לוי זה גבוה לי. כשאני אהיה רמי לוי, אז אני אתן לכם הרצאות יותר מעניינות. מה? מה את אומרת? אני מכירה פענית שהיא מעסיקה 5 פעניות והיא מרוויחה יותר ממני וממך והיא עובדת 4 פעמים בשבוע. איך שאני מתקפלת בשביל שהיא תטפל לי בפה, לא להאמין. יש אנשים שהמילה שלהם היא מילה. וכשאני מדברת על גבולות, אני מדברת על זה שיש משהו בהיר. זאת אומרת, אני לא עכשיו אמרתי משהו, ואז אחרי שמשהו לא עבד, אז אני באה, אני אומרת, כן, אבל לא לזה התכוונתי. ואז בעצם לך נתתי מחיר כזה, ולך נתתי מחיר כזה, ואחרי חודשיים כן אפשר לבטל, ואי אפשר לבטל, בוא נראה, בוא נדון בזה. ברגע שאנחנו רוצות שאנשים יתייחסו אלינו בכבוד, מי קודם כל צריך להתייחס אלינו בכבוד? אנחנו. בן אדם שהוא מגודר הוא בן אדם שהוא מכובד. בן אדם מכובד זה בן אדם שיש לו גבולות. בן אדם שאוכל מסודר, בן אדם שקם בשעה מסוימת. כל היהדות שלנו בעצם מורכבת על גבולות. למה? כי ככה בעצם בן אדם מכבד את עצמו. משום מה, כשאנחנו פותחות עסק, נפטרות לנו העיניים ואנחנו חייבות לקוחות, ועכשיו אני אגלגל בגינה את הילדה ונדנד אותה וזה, ופתאום מישהי מתקשר את טלפון, צריך לענות. מה יקרה אם לא תעני? מה? התקשרו יותר מאוחר. מה את אומרת? מה את אומרת? הלכו למישהו אחר? את בטוחה? אם אנחנו... מה את רוצה לענות לה? לא תמיד. אם אנחנו יודעות לייצר את זה, ברגע שלנו יש בעצם עסק עם חוזה, ברגע שיש לנו תקנון, תקנון אפילו עם עצמנו. אחד הדברים שאני עושה עם אנשים שעובדים איתי זה פשוט דבר ראשון, אני אומרת, אני לא מוכנה להכניס לכם אנשים חדשים בלי שיש לנו ברור מה עובר הבן אדם מהרגע שהוא נכנס לאינקובטור הזה שקוראים לו העסק שלנו. בן אדם אחד מגיע בשביל ללמוד גמרא, בן אדם אחר מגיע בשביל להתלבש יפה. איזה חוויה הוא עובר? מה המסלול שאת מעבירה אותו? מתי מותר לו לצאת מהמסלול הזה? אני רוצה שמישהו בא אליי שיהיה לו מובן. האם זה בית פתוח, האם זה בית סגור? איזה סגנון, איזה מגוון, איזה אפשרויות? ברגע שלי אין את התשובות, מי הראשון שיהיה מתוסכל? תני לי דוגמה למשהו שהיית מתוסכלת מזה שלקוחה עשתה לך. מישהי רוצה לתת? במילים אחרות, את הגעת בעצם למצב שאת הבאת את כל כולך ולא מעצמך. כי ברגע שאני יודעת מה אני מוכנה לתת ומה אני לא מוכנה לתת, הקהל שמולי, איך הוא מרגיש? יציב. יודע מה לבקש. מה עוד? בטוח. תעבירי בבקשה. אני רוצה להגיד לכם משפט חכם ששמעתי בשיטת העצומות, אני גם מאמנת בשיטה ואני מביאה את זה הרבה לאימון, לתת מעצמך ולא את עצמך. הרבה פעמים אנחנו בתור בעלות עסק מרוב שאנחנו רוצות לרצות, ושיאהבו אותנו, ושלא יגידו לנו לא, ורק מהפחד הזה שמישהו לא יאהב אותנו, אנחנו מוכנות עוד שנייה לוותר על הבית והילדים והבעל והשעות שינה, ומה לא. האם מישהי כזאת היא שעונה תמיד, שזמינה תמיד, שעושה דברים כשהיא מבקשים עוד ועוד 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 ועוד, הלקוח מכבד אותה?
לא.
מי אמ... למשל. מה זה אומר? מצוין, זה חלק מהעסק שלך. אין בעיה. וגם שם, אני כשסגרתי עם תומכת לידה, היא אמרה לי ככה, תקשיבי, זה בכלל לא היה קשור לא לפורים ולא לפסח, היא אמרה לי, אם זה פסח, אז אני מוכנה שזה, אם זה שבת, אני מוכנה שזה יהיה רק בבני ברק. תחשבי מה היה קורה אם אני עכשיו מזמינה תומכת לידה, ואני החלטתי שאני רוצה ללדת ב, נגיד, תל השומר, ואז אני מתקשרת אליה עם צירים ומה לא, והיא אומרת לי, לא, חמודה, תקשיבי, לא, שבת, לא, 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 תבואי לתל, תבואי למעיין ישוע, ואני אתחיל להגיד לה באמצע צירים, לא, אני רוצה עכשיו תל השומר רק שם, והיא תתחיל להסביר לי, וזה, איזה חוויה תהיה לי, גם אם בסוף היא תקופף אותי יותר חזק, ואני כן אלד במעיין ישוע, איזה חוויה תהיה לי? מעצבנת, אכזבה, שלא תחזור, אבל הרי היא מכירה את עצמה, אם היא אומרת לי את זה מראש, כל דבר שנאמר מראש, הוא לא הופך להתנגדות. ברוב שיחות המחירה, ב-90% משיחות המחירה, אנחנו יכולים לנבא מראש ממש כמו מרים הנביאה, מה הלקוח יגיד בסוף הספיץ' המרגש שלי. מכירות את זה? יש מישהי שחוותה לפחות 3 פעמים התנגדות של מישהי בדיוק באותה נקודה כמו זה יקר לי, זה זול לי, מה יגיד בעלי, אני אחשוב על זה. 90% מההתנגדויות שלנו, ואני לא אומרת התנגדויות, אלא התלבטויות שלנו, הן ידועות מראש. בסופו של דבר אני יכולה להסביר לה, תה, עכשיו לביתי סדנת מחירה של אנשים שהסמלה שם, כל סמלה שם מתחילה מ-1,200 שקל. את יכולה לספר למישהי אבריחית מהיום עד איטליה שהסמלה הזאת מהממת, ישרה, גזרה, מחובסת, מתחבסת, מה שאת רוצה בסוף, בואי, היא תגלה את המחיר. אם מראש אני אבוא ואני אגיד לה, תקשיבי, זאת סמלה מאוד יקרה, בואי תבדקי אם מתאים לך עכשיו להשקיע במשהו שהוא באמת יישאר לך טוב ופרקטי להרבה זמן, אם היא תחליט בסוף למדוד את הסמלה, והיא תאהב אותה והיא תתלהב ממנה, והיא באמת תעמוד עליה, תשב עליה, תתלבש עליה וכל מה שצריך, היא אחר כך תבוא ויכולה להגיד לה, כן, אבל זה יקר? לא. כי אני טיפלתי בהתנגדות הזאת מראש. כל התנגדות היא ידועה מראש. יכולים להפתיע אותי, בואי, אני בשיחות מחירה, יכולים להפתיע אותי אולי באיזה משהו, לא יודעת מה, בסוף מישהי אמרה לי, תקשיבי, אבל אני חירשת, או כאילו דברים שפתאום יצוצו לי, אבל ברוב הפעמים אנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי יודעות מה הולכות להיות ההתנגדויות שלנו, ואנחנו כבר יודעות אם... מה? אני לא מטפלת כרגע במחיר, אני רק מדברת על זה שברגע שיש לך התנגדויות ויש לך התלבטויות ויש לך דברים שאת מראש ידועה, את יכולה לפתור הרבה 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 מהם ולא להגיע לשם, ואז זה לא יהפוך להתנגדות וזה יהפוך להיות רק סגירה, שאם היא עוברת איתך את התהליך היא תרצה את זה. את לא יכולה לקחת מישהי לשים לה את פענית, נכון? מלכי? כן, היא פענית. טוב. את לא יכולה לבוא למישהי ואת יודעת שאין לה כסף שזה, ולשים עליה פאה ב-13,000, אפילו שזה הכי, 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 היא לא תקנה את זה. את חייבת כן להיות בסדר גודל שהיא מדברת עליו. בסדר? עכשיו, כל אחת מכם, מספיק שהיא תבוא ותרשום לעצמה 3 דברים שחוזרים על עצמם, ובפעם הבאה שהיא עושה שיחת מחירה, היא מראש תסביר אותם. למשל, אני יכולה למכור קורס שלם, ואז בסוף לגלות שהוא דיגיטלי. לא, אני תכנו בעד. נו מה? אז למה דיברתי כל כך הרבה? מראש אני יכולה לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, זה נורא קל ואת מקבלת סיסמה וככה וככה. כל אחת מכם יש לה התנגדויות צפויות מראש שאתם יכולות לשתול בתוך השיחה, ואתם תראו שהאנשים פשוט יתחילו להבין הרבה יותר ברור מה אתם מדברות ואיך זה עובד. בסדר? כן. שירו? שירו? זה לא סדנת מחירות, אז אני זה, אבל מבחינתי בחנות זה שונה מנותני שירות, ששם באמת שאירו, את יכולה להציע לה עזרה, את יכולה להראות לה דברים, את יכולה להוביל אותה. בעיקר בחנות, הדבר שאני הכי רוצה לעשות, זה שהחנות תדבר ולא המוכרת. אני תמיד בונה לא אנשים, אני בונה אנשים שהם עובדים תחת מותג, וגם החנות. אני ליוויתי פעם חנות חיות מחמד, פט ביי, שהם החליטו שבגלל שמי שעובד אצלהם זה נוער, והנוער כל הזמן מתחלף, ואין להם כסף לעשות הכשרות והדרכות, והם לא יכולים כל אחד, עכשיו ילד בן 18, שכולו רוצה לפני הצבא לעבוד ולהרוויח כמה גרושים להתחיל ללמד אותו ויטמין B, ויטמין D, הם פשוט לקחו ועשו משהו קל וכיפי, שכל מוצר יצא לו עצם, ועל העצם היה כתוב שלום, אני עשוי מדגים תת ימיים, אני עשיר בויטמין B, ואני מצוין למי שיש שקשקת וקרקשת. אוקיי? אני ליוויתי דרך אגב חנות שהיא עושה, בגדים כשרים, כשרים ברמה הכי גבוהה שעוברים את כל הסינונים ואת כל המיונים וממש מדברים הלכה. ואחד הדברים שהיא הרגישה שהיא כל הזמן מדברת עם אנשים, ואז היא כאילו הופכת להיות ממטיפה כזאת. אז מה שעשינו זה שבכל בגד אספנו טיקט על איזה הלכה בדיוק הוא עונה ומה ההידור שלו. הבגדים מדברים. אנחנו בעצם רוצים להתחיל שהמוצרים שלנו ידברו גם בלעדינו. אז גם, אז את צריכה לדעת מה ישאלו מראש ולענות על זה מלכתחילה. לא להיגרר לשיחה. אז את מדבר בשם המוצר. את מראש אומרת את מה שאת יודעת שישאלו ושותלת את זה מראש. הבנת? בואו נתקדם. אחריות. בנות, כשאני מעדיפה לקנות משהו ממותג ולא משוק הקרמל, למה זה קורה? מה אני יודעת שיכול להיות שם? שירות. מישהו מאחורה. הרבה פעמים אנחנו רוצות לעשות דברים, אבל אנחנו לא רוצות להתחייב. אני רוצה שיאהבו אותי, אני רוצה שיקנו ממני, אבל אני לא רוצה להתחייב. מצוין. השאלה אם הם יישארו עוד 10 שנים. יש לי חנות בבני ברק שהייתי קונה שם במשך 5 שנים את כל הנעליים לילדים שלי, והוא יודע שאני משאירה שם הרבה כסף, כי כל עונה אני קונה רק אצלו לפחות 3-4-5 זוגות נעליים. השתפשפה לי הנעל, אני באתי אליו, והוא תמיד גם אומר לי בפה, מה שצריך אני פה, מה שצריך אני פה, התקלקלה לי הנעל, באתי, מעולם אני יותר לא אקנה שם יותר. זאת אומרת שהוא יכול לחרטט הרבה 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 אנשים, אבל אותי הוא כבר לא יעשה לי את זה, בדיוק כמו הרשת של ההמבורגרים מהם שסיפרתי. זאת אומרת שאם אני רוצה להישאר ושידברו עליי ושלתת חוויה טובה, אני חייבת לחשוב מראש מה ההתחייבות שאני נותנת. לאנשים הרבה יותר קל לקנות תוצאות מאשר תהליכים. תחשבו מה התוצאה שלך. אף אחד לא בא לקנות ממני אתר אינטרנט בשביל שיהיה לי אתר אינטרנט ויהיה לי שתול ככה וככה 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 וככה, ולא משנה כמה תפוצצי לי את הראש ואני אבין מה אני קונה. אני רוצה שיהיה לי בסופו של דבר תוצאה מסוימת. אף אחד לא בא לקנות ממני עכשיו, תנו לי דוגמאות, אוכל שהוא יהיה, ואת יכולה לספר, יש לי מישהי שעשה פטיפורים. והיא באה אליי בכאב לב. שתקשיבי, את לא מבינה כמה שעות השקעתי, ועשיתי ככה וככה וככה וככה, ושמתי את הזה ואת הקטנצ'יק, ואז משהו באמת מהמם, ואז בסוף ההובלה הובילה את זה, והכל נפל, והוא לא מרוצה. אז אני אומרת, אז מה את עושה? אז היא אומרת, מה זה מה אני עושה? אני עושה לי מוצר מצוין. אני אומרת, מה זה משנה מה את עשית? הבן אדם עשה אירוע וקיבל צ'יקמוק בלבוק, והוא שילם על זה כסף. מה אכפת לי מה עשית? אחריות. ובמה היא עסוקה? בלהביא עוד אנשים מבחוץ חדשים. את מהדהדת לי. רוצה להגיד משהו? באה אליי אדריכלית שיש מאחוריה הרבה לקוחות לא מרוצים, והדבר הכי שמעניין זה איך היא מביאה עוד. אמרתי, אני לא מסכימה לעבוד איתך, עד שאת לא מתקשרת לשלושה אנשים, מסיימת להם עבודה על חשבונך, לוקחת מצידי הלוואה, מסיימת להם את העבודות. אי אפשר להתקדם בלי לקחת אחריות על מה שאתם עושות. יותר מדי אנשים עסוקים באיך לגייס ואיך לגייס בלי לראות את האבק שהם השאירו מאחורה. והאבק הזה מדבר. מה? מה זה אומר? זה כבר עניין של הגבולות ועל מה כן. את יכולה מראש להגדיר ש... על פרימה, כן? על צ'יפים לא, על ירודת צבע באקונומיקה לא, למשל. אני לא רוצה להתעכב על זה. יכול להיות. מה? מאמנת אישית על מה היא יכולה להתחייב? למי שיש רעיון? איך? Thank you. יש מוצרים שלא תלויים בנו, יש מוצרים שתלויים בצד השני. כשאני מדברת על אחריות, אני לא בהכרח מדברת על אחריות לתוצאה מסוימת, כמו כל מאמן עסקי שתבואי ותגידי לו, את מתחייבת לי שתוך חודש אני אכפיל את המשכורת, מי שיגיד לכם כן, אתם אמרתם. אני יכולה להתחייב על משהו שאני יכולה להתחייב, אבל כן. יש, איזה כיף, בואי תגידי למה. מצוין, אם אין התקדמות, אז מה? אז מה? אם אין התקדמות, אז מה? אז מה? אז את נותנת אחריות. אז את נותנת אחריות. מצוין, אז מה הבעיה? אז ממה את לא מסכימה איתי? אחריות זה אומר לדעת מתי לעצור, אחריות זה אומר לדעת מתי לפטר, אחריות זה אומר לקחת אחריות על הפשלות שלי. לזה אני קוראת אחריות. ויש לצערי הרבה מאוד אנשים שהם לא שם, שהם עושים כדי לעשות, אבל הם לא שם כשמשהו מתפקשש או כשמשהו לא עובד. בסדר? זה תהליך שלם של משפך שיווק הפוך, שזה לא נושא השיחה, אבל בוודאי אני אתן לך טיפ קצר. בסופו של דבר, אם אני רגע מסתכלת על משפך שיווק, מישהו יודעת איך נראה משפך? משפך, נכנסים הרבה אנשים, נחשפים אליי, שומעים אותי, רואים אותי, בסופו של דבר יש מחירה. רוב העסקים נגמרים שם, הם עסוקים בלמכור, ואז לגייס עוד קהל ועוד קהל ועוד קהל, וזה מתיש וזה מעייף וזה לוקח המון אנרגיה וכוח. מה שהם לא מבינים זה שהאנשים שכבר קנו הם הקהל הראשון שאחר כך יקנו, ואז אפשר לעשות משפך שיווק הפוך. אתם רואות מה עשיתי? אני מכניסה אנשים למשפך, הם קונים, אני יכולה לייצר למשפך שיווק הפוך. אני רק נותנת לך את זה משהו מתחום אחר, שנייה. זאת אומרת שזה בעצם שני דברים שאפשר לעשות כדי לייצר משפך שיווק הפוך. הדבר הראשון זה למי שכבר קנה לייצר ליין מוצרים. בא אליי מישהי שהיא משווקת למעל 1,000 בתי ספר, נגמר לי מה לעשות איתה, כאילו אין לי איך לייצר עוד בתי ספר חרדים. נגמר השוק, היא כבר הגיעה לכולם. היא יכולה לעשות עוד מוצרים וזה, אבל בסופו של דבר, אחד ההחלטות היה לקחת את מי שכבר קנה אצלה ולייצר לו ליין מוצרים נוספים, לעשות לו מוצרים משלימים, לעשות להם שיתופי פעולה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה מה שאני יכולה לעשות, זה בעצם לייצר מערך של סוסים טרויאנים. מה זה אומר? סוס טרויאני זה אומר שאני נשארת הרבה אחרי שאני הולכת. זאת אומרת שזה משהו שאני רוצה... מצוין, מצוין. אז כל אחת מאיתנו, אבל זה לא נושא השיחה, בואו נתקדם. כל מוצר שאני משאירה, אני מעולם לא משאירה אותו לבד ועוזבת. זאת אומרת שאם עכשיו אני ליוויתי מישהי שהיא מנחת הורים, אז היו מגיעים אליה למפגש. היא הייתה לוקחת 250 שקלים וגם ככה הרגישה בינה לבין עצמה בתור שתברך וזה. אומרת, מה, אני עכשיו אשב? וכאילו בשביל זה שאני מדברת, אני אקח לו 250 שקל והילד שלו במצוקה, הרגישה ככה לא טוב ולא נוח. אז יצרנו מוצר שבעצם, ואחרי שהוא הולך, הוא לא תמיד זוכר עד הילד הבא שיצטרך אבחון או טיפול או אימון, שכבר עברו 100 שנה וחצי, לא בטוח היא תזכור את השם שלה, את הכתובת שלה, את המייל שלה. אז בעצם יצרנו מוצר של סוס טרויאני, כלומר, כל דף אבחון יוצא עם פולדר. פולדר כמה עולה? 10 שקלים. פולדר זה תיקיית נייר, כזה שאפשר להכניס בפרוספקטים. בתוך הפולדר הזה שמנו איזשהו דיסק עם איזושהי הרצאת המשך. הכנסנו שם כרטיס ביקור וכל הסיכום שלה היה מודפס. היה שם גם המלצות לדברים של המשכים ועוד איזשהו שאלון. עכשיו, כל מי שמגיע לאימון מקבל כזה דבר, היא הגדילה את המחיר של הפגישה הזאת למשהו הרבה יותר משמעותי, כי הנה, הוא נשאר עם דברים, יש לו תיקייה, היא התחילה לקחת על זה כמעט כפול 2, אבל כל בן אדם שיוצא עם האבחון, הוא פתאום התחילו לשאול אותה, מה, זה בשבילי? זאת אומרת שזה עלה לה את עוד 10 שקלים, אבל היא נשארה שם הרבה אחרי שהיא המשיכה. סוס טרויאני זה אומר שאם את אדריכלית, אז את לוקחת, ובמקום לקחת 11,000, את תקחי 11,500. תאמינו לי שאם אריך הוא טוב, אף אחד לא יזכור. ב-500 שקל את קונה תמונה, אגרטל, משהו שהוא בעצם עם השם שלך, שהוא נשאר שם הרבה אחרי שאת הולכת, וכל אחת יכולה לייצר כאן משהו כזה. בסדר? זה סוס טרויאני. מצוין, מישהי שעושה שיעורים פרטיים בנהיגה, אז היא מפרסמת את זה, ולמטה עד עכשיו יש לי במוסך את התווית רישוי, ולמטה את המספר של המוסך בסוף העולם שמאלה. זאת אומרת שזה משהו, יופי. טרויה הייתה עיר בצורה שלא הצליחה להיחבש על ידי אף אחד, החומות שם היו כל כך חזקים שלא ניתן היה לפרוץ. כל הכלים הקונבנציונליים לא פעלו, לא קשתות, לא רשתות, לא פגזים, שום דבר. החליטו לעשות, בעצם, מה? החליטו שהם עושים בדרכי שלום. יצרו סוס מעץ גדול ודפקו להם בשער, אמרו די, נכנענו, אנחנו שולם. הכניסו את הסוס הטרויאני כמחווה של שלום, וכל טרויה הלכה לישון. בלילה, מתוך הסוס הטרויאני יצא בן אדם אחד ופתח את השערים מבפנים, וכולם נכנסו בשערים, וככה טרויה נכבשה. אז בעצם אני לוקחת את הרעיון, ואני קוראת לזה של הסוס הטרויאני, שאני בעצם נשארת הרבה אחרי שאני הולכת. בואו נתקדם. כן. אחריות, אני נותנת לך 4 סוגי אחריות, אתם יכולות לרשום. סוג אחריות אחד זה החזר כספי. אוקיי? לא הצלחת, אני מחזירה לך את הכסף. לא תמיד. סוג אחריות שני, לא נהנית, אתה יכול להמשיך להגיע עוד ועוד ועוד. אני מכירה המון סדנאות וקורסים שמרשים למי שרוצה למצות, יכול להיכנס ולהישאר גם אחרי שנה וגם אחרי שנתיים. זה לא נותן לך כסף, נותן לו אבל ביטחון. זה יכול להיות החזר חלקי, או זה יכול להיות שאני מסיימת בשבילך את העבודה. אוקיי, למשל, אני עכשיו עובדת עם מישהי שהיא בונה, מלמדת אנשים אחרים לבנות אתרים, אז היא אומרת, אם לא תצליחי דרך הקורס שלי, אני אביא אותך לתוצאה. זאת אומרת, זה או התחייבות לתוצאה, עד שאני אביא אותך לתוצאה, או התחייבות להרגשה של אם לא תהיי מרוצה, זה יכול להיות התחייבות להחזיר לך את הכסף. תני לי דוגמה. מה? יש משכנתאות, כן. מצוין, אז האחריות שלך זה עם נקודת יציאה, לפעמים נקודת יציאה. אני רוצה להמשיך, בסדר? החזר כספי, אחריות אני עושה את זה בשבילך, אפשרות לשימוש חוזר עד שאת רוצה, ולפי שביעות רצון. זאת אומרת שאם את לא מרוצה, אז את יכולה להגיד, אוקיי? כן. הדבר האחרון שהופך בן אדם למותג או מותג לאנושי, זה שבעצם המותגים הם מובילים. מי אמרה כאן, מה נראה לי על זה שאתם פרואקטיביות? ברגע שמישהו מותג, להיות מותג ולהיות ראשון זה מחייב. תשימו לב ששום מותג לא מתווכח. המותג מחליט, המותג מוביל. הרבה פעמים אנחנו לא קולטות שאנשים מגיעים אלינו בגלל שהם צריכים משהו. הרבה פעמים הם לא יודעים מה הם צריכים. ואם אנחנו לא מספיק יציבות ולא מספיק בטוחות ולא מספיק מבינות את המוצר שלנו, אנחנו נותנות לאנשים להוביל אותנו במקום להיות המובילות. אנחנו רואים את זה במערכות ביתיות ואנחנו רואים את זה במערכות העסקיות. תחשבו שעכשיו מישהי רוצה להעביר אנשים דיאטה והיא אומרת לו ככה, חודש ראשון אתה תשלם לי 600 שקל בגלל שאני כותבת לך אס-אמסים כל יום ואני עושה לך פגישה אישית. אחרי חודש אתה תשלם לי 400 בגלל שאני רק מדבר איתך. אחרי חודשיים 280, ואתה יכול לצאת באמצע אם אתה לא מרוצה. האם הוא יהיה מרוצה? האם הוא יחזיק מעמד של חצי שנה, ירד, רמות האינסולין שלו ירדו, והוא יהיה מבסוט עד הגג, והוא ימליץ עליה מפה עד מחר? לא. אם היא תיקח את אותו תהליך, והיא בעצם תגיד, אני נותנת לך מוצר. אני, שאני 20 שנה בתחום, כן? לא, אני יודעת מה צריך בשביל להוריד את רמות הכולסטרול בדם. מה שאתה צריך זה 4 חודשים שבמהלכם, בחודש הראשון עושים ככה, בחודש השני עושים ככה, בחודש השלישי עושים ככה. ואז, מי שרוצה להצטרף למסע הזה, ואז אני יכולה להתחייב לתוצאות, אם מישהו ירצה, איך הוא ירגיש? שיש גב, שיש לו ביטחון, שיש לו מטרה, שיש לו 4 חודשים, הוא רואה. הרבה פעמים אנחנו גדושות ומלאות, אבל אנחנו לא מובילות, אנחנו לא מייצרות מוצרים. אני משווה את זה לזה שמישהו רעב, והוא מגיע למאפייה, ואומר, שלום, אני רעב. מי שבמקורת המיילים שלי אז קרא את זה, שלום, אני רעב. ואז אומרים לו, מה שתרצה, אנחנו מחזיקים קונדיטורים מעולים, ויש לנו גם קמח וגם מים, ושמן זית ושמן רגיל, וזאטר, מה שתרצה נכין לך. והוא אומר, אני לא יודע מה אני רוצה, אני רעב. ואז אומרים לו, כן, אבל תקשיב, אתה רוצה מתוק, אתה רוצה מלוח, יש לנו זה, בוא, כמה דקות זה מוכן. לא, אני צריך לאסוף את הילד מהגן. ואם הוא היה מספיק נחמד ומספיק טוב לב, והוא נשאר ולא ברח למאפייה או לחנות או למשהו סמוך, בסופו של דבר יכינו לו 20 דקות את המשהו הזה. הוא יהיה מרוצה, אבל אם היה ניגש למאפייה, והיה לו בורקסים ומאפים וטוסטים וסלטים וגם שוקו וגם זה, האם הוא היה מוציא יותר כסף או פחות כסף על המוצרים? יותר מן סתם. האם הוא היה מרגיש יותר חוויה של וואו, על כאן אני רוצה לחזור או לא? הרבה פעמים האופי הזה זה בעצם אנחנו. אנחנו מלאות כישורים, מלאות ידע, מלאות ניסיון, רק מה אנחנו לא עושות? אנחנו לא אורזות את זה למוצרים. אותה מאמנת, אותה מטפלת, אותה יועצת עסקית, אותה, כל אחד מאיתנו, בונת אתרים, כל אחד, אנחנו יכולות להגיד, זה מה שאני יודעת לעשות, בוא טוב, מה אתה רוצה? וככה אנחנו מדברות עם הלקוחות שלנו, תגיד לי מה אפשר לעשות לך. לעומת לבוא ולפרוט ל, יש לי שעות ייעוץ ויש לי סדנה ויש לי הרצאות ויש לי קורס ויש לי ספר ויש לי עוד דברים. איפה הלקוח ירגיש שיותר טוב לו, יותר בטוח לו, יותר נוח לו, הוא ירצה להשאיר שם את הכסף והוא ידע מה הוא מקבל? בראשון או בשני? כשיש לו מוצרים. מספיק שתצאו מההרצאה הזאת עם זה שאתם אומרים, אני חייבת לארוז את עצמי למדפים ולקופסאות, אתם לא מבינות שמאותו יום תתחילו להרוויח יותר. כי ברגע שמשהו הוא ארוז, ולא סתם עשיתי ריבוע, ברגע שמשהו ארוז, אז כבר מובן ממה הוא מורכב. ברגע שמשהו ארוז, יש לו גבול ויש לו תיחום, מתי הוא מתחיל ומתי הוא נגמר וממה הוא מורכב. וברגע שמשהו תחום, אז הוא מוביל. הוא מוביל, הוא חדשני, הוא מייצר, והרבה פעמים אפשר לייצר חבילות ומוצרים שלא ניתן לסרב להם, שאי אפשר גם להשוות אותם לאנשים אחרים. בנות, ברגע שאנחנו הופכות להיות מותג, כלומר, אנחנו פועלות מתוך אינטרס שהוא גבוה מאיתנו, אנחנו לא מובילות את עצמנו כי אני צריכה לפרנס, כי אני רוצה להביא, כי נמאס לי להיות שכירה, כי בעלי דוחף אותי, כי חייבים, אלא אני עובדת מתוך מטרה פנימית, ואני מעבירה ערך, ואני מעבירה משהו שהוא גדול ממני, ואני בעצם סוג של עובדת אצל עצמי ומחויבת לתוצאות שלי, ואני אורזת את המוצרים שלי, אז בעצם אנחנו מתחילות לדבר על הובלה, ובשביל להוביל ולהיות עסק, אנחנו מצד אחד רוצות לפרנס ולעשות וזה, ומצד שני אנחנו גם רוצות להיות חדשניות, נכון, כל הזמן. מה הכוונה לארוז את המוצרים שלך? תני לי דוגמה. מהמם. לארוז את המוצרים שלך, איזה מוצרים היום יש לך? פאות, מצוין, מה עוד? מצוין. לארוז, אני מחלקת לשתיים. יש אריזת שירות ששמה, ברגע שאני פשוט, יש לי כישרון, אני יכולה לפרוט אותו לתתי מוצרים, כמו שנתתי בדוגמה של מאמנות, מטפלות, יועצות. ויש את המוצרים הפיזיים, שכל המחקרים שעשו על חנויות ועל מחירים פיזיים הוכיחו שברגע שאני לוקחת את אותו מוצר ואני פשוט מצוותת אותו למשהו, אז אחוז המחירות משמעותית עולה. תסתכלו את סבון, תסתכלו את ללין, תסתכלו לפעמים בסופר פארם וגם אצלך. הרי אני יכולה לבוא ולהגיד למשל, אריזת מוצר זה, את קונה ממני פאה ואת מקבלת ממני סירוקים, צבע, תספורות עד סוף חיי הפאה. זאת אומרת שאני אהיה מוכנה לפעמים לשלם לך יותר, כי אני יודעת שגם עוד שנה אני ארצה להפוך את זה לפוני או למשהו כזה, אני יכולה. זאת למשל אריזת מוצר. אני משלבת בתוכו שירות. אריזת מוצר זה יכול להיות שמי שקונה פאה מקבלת גם 10 סירוקים. זה יכול להיות שהיא מקבלת איזושהי חבילה. זאת אומרת, אני כל הזמן חושבת לא מה אני רוצה לתת, אלא מה יגרום ללקוחה שלי לעמוד מול ההצעה שלי ולהגיד, וואו, זה כל מה שהייתי צריכה. אני לא רוצה... בואי, אנחנו נתקדם, בסדר? כן. אז אני רק אתן את זה, כי זה נורא נורא חשוב. כל מי שיש לה ידע, אוקיי, ידע, שהיא יכולה לפרוט את זה למוצרים. היא יכולה לבוא ולהגיד, מה את עושה? מאמן אישית. היא יכולה לבוא ולהגיד, אני מאמן אישית, ואז לחכות שאנשים יתקשרו, ואז היא משכנעת אותם להיפגש איתה, ואז הם נפגשים איתה, ואז אחרי שהם נפגשים איתה, אז היא אומרת, כדאי לכם להיפגש איתי עוד פעם, אני מקצינה. ואז אחרי שהם נפגשים איתם עוד פעם, אז היא אומרת, כדאי לכם להיפגש איתי עוד פעם, ואז הבן אדם מתחיל להרגיש כזה, עוד כמה, עוד פעם. ואני יכולה לקחת את כל הידע שלי ויכולה לפרוט אותו לספר, שאני מוכרת את זה בתור ספר, את הידע. אני יכולה להפוך את זה להרצאה. אני יכולה להפוך את זה לסדרה. אני יכולה להפוך את זה לדיסקים. אני יכולה להפוך את זה לקורס דיגיטלי. אני יכולה להפוך את זה לזה שאני מאמנת. אני מדברת לך על מה אפשר לעשות. אין קיצורי דרך. בואו נתקדם. אחרי שאני בעצם לוקחת ורוצה להוביל, בשביל להוביל, אני צריכה גם להחליט איפה להוביל. מותג הוא כל הזמן מתקדם, מותג הוא אף פעם לא עוצר. מותג זה מישהו שבעצם יש כוח חזק ממנו שהוא עושה בשביל העשייה ובשביל להישאר פה ובשביל להעביר איזשהו DNA ואיזשהו מסר. אני בניתי איזשהו מערך בעצם שמדבר על איך עסק נכון לו לחיות. לכל עסק שרוצה להתפתח מצד אחד וכל הזמן לייצר ולייצר ולייצר ולייצר, מצד שני, בזמן שאני מייצרת, המשפחה שלי צריכה לאכול משהו, נכון? אז אני רוצה רגע לחלק את זה. יש לנו 3 אסטרטגיות שהעסק דרכו צריך להתפתח. אוקיי? כאשר אם אנחנו נשאר רק באחד מהם, העסק, מה יקרה לו? ידעך וימות. יש לנו את הפוטוס, שזה בעצם צמח שצומח מעצם היותו צומח, וכל מה שהוא צריך זה מה שנקרא קצת חמצן וקצת אוויר והכל בסדר וקצת מים, לא יקרה כלום. יש לנו את הבמבוק. במבוק זה עסק שיום אחד קם. מישהו ראה פעם את קופיק, 30 סניפים קמו ביום אחד, והדבר הראשון שהוא הרגיש זה קנאה. יואו, איך הוא עשה את זה? זאת אומרת שמי שלא יודע שקופיק, הרבה לפני שהוא הקים את הסניף הראשון שלו, היה לו משרדים, והיה לו מפעלים, והיה לו אריזות, והיה לו חוזים, והיה לו 10 עסקים של כפר השעשועים ודולר וששת, ובעצם ככה גדל הבמבוק, שיום אחד קם לי מול החלון משהו ענק ופתאום הוא קיים. זאת אומרת שזה משהו שאני מגדלת ויום אחד אני רואה. והדבר האחרון זה דקל. דקל זה, מי ששמע פעם, עליתי במדרגות לחברה וראיתי אצלה בתוך הדנית גדל דקל קטן באמצע חדר מדרגות וקומה שלישית. כשניסיתי להבין מה עושה כאן דקל קטן, היא אמרה לי, כנראה בעסק הדעת, איזה ילד, זה רק איזה גרעין, ואני ככה על הדרך שפכתי מים והשקעתי דברים אחרים, והנה גדל. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנויות. הגעתם לפה, יכולתם פשוט להיכנס ולאכול בורקס, יכולתם ללכת ולאשר כרטיסי ביקור וליזום ולדבר עם אנשים. הזדמנויות קיימות כל הזמן ואנחנו צריכים לבדוק. יכול להיות שדיברתי ופתאום פגשתי מישהי והיא זרקה לי איזה רעיון והכירה לי את דוד שלה ואת אח שלה ואת אחותה, ואז אני יכולה או להגיד, וואו, אני מתחילה לגדל את זה ולהשאיר את זה ולייצר לזה תשתית ובעצם להפוך את זה לאיזה במבוק כזה שאני מגדלת לאורך זמן, או שאני יכולה פשוט להרוג אותו ולהגיד, אוקיי, עשיתי חשיבה בעניין וזה לא מתאים לי ואני עוקרת את זה. זאת החלטה שצריכים לעשות. הטעויות שרוב האנשים עושים זה שחלקנו רוב הזמן הם פוטוס. זאת אומרת, אנחנו רק עובדות, 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 ופתאום מגיע אליי בית דפוס אחרי 20 שנה ואומר לי, לקוחות הפסיקו להגיע. מה קרה? איזה בית דפוס בפינה פתח משהו ענק ויפה עם 10 עובדים והמכונות הכי משודרגות. איפה היית? לא יודעת, תמיד היה לי לקוחות קבועות. זה בעצם הפוטוס. זה טעות לעבוד רק בצורה כזאת ולעשות רק את מה שאני עושה כל יום, כי העולם מתקדם ודברים משתנים. יש את האנשים היזמים. כל יום הם באים ומתחילים להמציא רעיונות חדשים. היא הציעה זה, אז אני עושה. היא עושה זה, אז אני אעשה קצת בייביסיטר. קייטנת קיץ, אני קצת אשקיע גרטלים, אני קצת אגדל צמחים, אני אעשה פה טיפורים, אני אפתח זה. הציעו לי, מכירות אנשים שכל היום יוזמות, 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 הרעיונות לא נגמרים, אבל כסף לא רואים. ויש את הבמבוקים, האנשים שכל היום מתכננים. יום אחד אני אהיה גדול. יום אחד, תקשיב, עוד רגע, עוד רגע, תן לי עוד קצת לתכנן. עוד קצת, אני אחשוב על זה, אני בונה. אסטרטגיה. אני אלך לעוד יועצת, ואז אני אלך לעוד יועצת, ואז אני אלך לעוד יועצת. ואני אקח מישהי שתעשה את זה בשבילי, ואני אלך לעוד יועצת. למה? כי יש לי פחד מוות לצאת לשוק ולהתחיל לעשות את זה. וזה בעצם הבמבוקים. האיזון הוא הנכון. בשביל שמישהו באמת יישאר על המפה, גם עוד 5 שנים, וגם עוד 10 שנים, וגם עוד 10 שנים, ויהפוך לעסק חזק, יציב ורווחי, הוא חייב ש-70% מהעסק שלו יהיה פוטוסים. לא מקדמים, ולא יוזמים, ולא מתחילים, ולא ממציאים, לפני שמייצבים את העסק שלי. אם אני היום, ממה שיש לי, לא יודעת לייצר כסף, אל תלכי ללמוד תואר ראשון, ואל תלכי ללמוד תואר שני, ואל תקחי עוד קורס. ואל תקחי לזה. דבר ראשון, תלמדי לייצר מזה כסף. 30% מהזמן אני כן אמורה לייצר משהו, פיתוח, לדבר משהו, ללמוד משהו, לייצר קשרים עתידיים, בעצם לעסוק בפיתוח, אבל רק אחרי שהעסק יציב, וכמובן כל הזמן להיות ערנית להזדמנויות חדשות ולתת עליהם את הדעת. דקל, את לא שולטת עליו. דקל זה משהו שהוא מגיע. אני אחת לרבעון בוחרת, בוא נראה איזה הזדמנויות חדשות. קמו לי, לקחת, לא לקחת, להיכנס לשוק הזה, לא להיכנס לשוק הזה. אני כל הזמן, פעם בשבוע, יש לי לא משנה מה, פעם בשבוע אני לומדת. אני לא יכולה להישאר אטרקטיבית ורלוונטית ומעניינת. אם אני כל הזמן משחזרת חומרים, אז אני כל הזמן בעצם אשאר בפוטוס, ומתישהו מישהו ילך ויגיד, טוב, הבנו, שמענו, תודה רבה, שלום. אני כל הזמן חייבת לראות מה הדבר הבא שלי. מה הדבר? אז אני חייבת כל הזמן להיות בלמידה. אצלי אישית, הפיתוח שלי, זה כל הזמן ללמוד ולקרוא. אצל מישהי אחרת, נגיד מישהי שתופרת בגדים, יום אחד באתי אליה, יש לה קולקציה שלמה שהלכה לפח. למה? בגלל שניסינו להבין למה. למה פתאום 20 שנה היא עבדה מהמם ופתאום היא כבר לא מעניינת. ואז חפרתי, חפרתי, חפרתי. מה היא אומרת לי בסוף? יאללה, האמת? אני 20 שנה בשוק, חשבתי שאני מכירה את כל האופנה. השנה זה פעם ראשונה שלא נסעתי לדרום תל אביב לבדוק מה נכנס, ופשוט הוצאתי קולקציה בצבע שהוא כבר לא אטרקטיבי. זאת אומרת, כל אחת והפיתוח שלה, בסדר? והזדמנויות תמיד צריך לשמוע. זה כבר עניין של מיקוד, וזה צריך לעשות עבודה אישית, לבדוק מה המיקוד שלך ולאן את רוצה להתפתח ומה משפך, אבל חד משמעית, אם את תישארי כל הזמן עם התוכנה, עם האוטוקאד וזה, ופתאום כל השאר כבר עובדות עם תוכנות אחרות, אז בואי, מתישהו זה ייעלם. בסדר? בנות, כן. למי שיש רעיון, מה המדריך? כן. מדריכת קלות יכולה להתקדם, התוכן הוא אותו תוכן, הבדיקות הן אותן בדיקות, הבעל הוא אותו בעל, בגרסה כזו או אחרת. אבל מה שאת יכולה לעשות זה לחשוב ולהגיד, רגע, היום כולם, 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 למשל, למשל, כן, אני ממש לא אומרת וזה לא מתאים לכולם, את יכולה להבין שהיום כולם מתחילים ללמוד גם בזוגות. את יכולה להבין שעולם התשובה הולך ומתפתח ויכול להיות שצריך איזושהי גישה נוספת. את יכולה להגיד, היום חסר מידע, אז אולי אני ארשום איזשהו... את יכולה לעשות איזשהם שיתופי פעולה. תמיד יש עוד מה לעשות, בסדר? רגע, שנייה, כן. מצוין, נכנסים רפואה, זאת אומרת יש עניינים של מניעה ויש עניינים של הפוך פריון, זאת אומרת תמיד יש עוד משהו ללמוד, אין כזה דבר שאין מה ללמוד, בסדר? ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם את השאלה הבאה, הרי אני הבטחתי לכם לדבר איתכם על אומץ ועל מותגים, ומה הקשר בין מותגים לאומץ? צריך הרבה אומץ בשביל לקום בבוקר ולפעול למען משהו שהוא לא מתגלגל ולמען משהו שהוא גדול ממני. צריך אומץ להתקשר וליזום ולשמוע הרבה לא. צריך אומץ בשביל לנסות דברים חדשים. צריך אומץ בשביל להתקשר ללקוחות ולשאול אותם מה היה ואיך אני יכולה להתקדם. צריך אומץ בשביל להגיד אני לא יודעת. אבל צריך אומץ בשביל להיות ולעשות את מה שאת טובה בו, ולפעמים קמים ולפעמים נופלים. ובעיניי צריך הרבה יותר אומץ בשביל לא להיות שם, ובשביל להיות בינונית. אני חושבת שנשים הן אמיצות, ועצמאיות זה עם סגולה, כי זה לא קל, ואם אתם לא תוסיפו את היוזמה, ואתם לא תהנו ממה שאתם עושות, 70% זוכרות שומעים את זה. אז תתלהבו, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנות.